שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. היום אני רוצה לעבור איתכם יחד על הספר המפורסם, ספר הילדים הנסיך הקטן, ולשתף אתכם ברעיונות ומחשבות שעלו לי בקריאה מחודשת בו, מפני שהספר הזה מכיל המון תובנות מרתקות, ומעניין להשוות חלק מהן למקורות היהודיים ובפרט לדבריו של רבי נחמן מברסלב. ובכן, הספר מתחיל בטייס שפוגש את הנסיך במדבר לבד כשהוא עובד עצות. המטוס שלו התקלקל והוא כבר לא יכול להמשיך הלאה בחייו על מי מנוחות. תיקון המטוס דורש ריכוז בפרטים טכניים יבשים, כאלו שיחזירו את המנוע לחיים. אבל הנסיך בדיבוריו המשונים וחסרי החשיבות לכאורה מציע לו לטייס לשים לב לדברים אחרים החשובים יותר לדעתו. הדרך לשינוי בחיינו דורשת התבוננות, וההתבוננות נובעת פעמים רבות מתוך משבר שמחייב אותנו לעצור ולחשוב שוב על דרכנו בחיים. מי הוא בעצם אותו נסיך קטן? האם זהו קולו של הילד החבוי בנפשנו כאנשים בוגרים? או שמא זהו קולה של הנשמה שקוראת לנו כדברי הפייטן, שימו לב אל הנשמה? או שמא זהו קולו של המצפון, חסר המנוחה מהשגרה השגויה שלנו? ההתבודדות מפגישה את האדם עם עצמו ומציבה בפניו אידיאל נסיכי, אידיאל שמואס בחיי החומר הבוגרים ומחפש עומק טבעי ורוחני. הספר אם כן מתאר תהליך למידה הדדי. הנסיך רואה את העולם והחיים במבטו הילדותי והתמים ומנסה ללמד אותנו על הדברים החשובים באמת לדעתו. מצד שני הוא עצמו לומד על נתינה ורגשות. המסר העולה מפרקי הספר באופן כללי הוא לנסות לשלב את התוהר והתמימות של הילדות יחד עם מבט בוגר מפוקח על הקשרים הבוגרים בחיינו, וכיצד לשלב את אותו תום שהיה בנו בצעירותנו בתוך העשייה הבוגרת בהמשך החיים. כמו כן, המפגשים עם הדמויות השונות במסעו של הנסיך מאופיינים בכך שלכל דמות יש פלנטה משלה, עולם בפני עצמו. והדבר מרחיש איך אכן באמת מבחינה אקזיסטנציאליסטית, כמו גם דתית ורוחנית, לכל אדם יש עולם בפני עצמו. כדברי רמח"ל בתחילת ספרו מסילת ישרים, שהאדם צריך להתבונן מהי חובתו בעולמו. זאת אומרת שלכל אחד יש את העולם שלו. בואו נתחיל מפרק אחד. בפרק מתאר המחבר את אכזבתו מהמבוגרים, שחשיבתם מקובעת ונוקשת. ומשום כך, הם לא מצליחים להבין את חשיבתו המשוחררת הבאה לידי ביטוי בציוריו שדורשים מעט דמיון והפשטה. ואני מצטט: הפעם המבוגרים יעצו לי להניח לציור נחשי בוע מבחוץ או מבפנים, ותחת זאת להקדיש את מאמציי ללימוד גיאוגרפיה, היסטוריה, חשבון ודקדוק. זו הסיבה לכך שבגיל 6 ויתרתי על מה שעשוי היה להיות קריירה מפוארת של צייר. כישלונותיהם של ציור מספר 1 וציור מספר 2 ריפו את ידיי. מבוגרים לעולם אינם מבינים בעצמם, ומייגע הדבר עבור ילדים לשוב ולהסביר להם דברים. הוא מתאר איך הוא צייר ציור שנראה כמו כובע, בעוד שלמעשה הוא התכוון לצייר נחש שבלה פיל. ורק אחרי שהוא צייר את הפיל בתוך החלל הבטן של הנחש, אז המבוגרים הצליחו להתחיל להבין שהוא התכוון לצייר נחש ולא כובע. אבל מי הם אותם מבוגרים? האם אלו בהכרח הורים או אנשים בוגרים? או אולי אלו אנשים שבמהות הם זקנים? כדברי רבי נחמן מברסלב, שאני אצטט מדבריו בהמשך, שדיבר על כך שאסור להזדקן ולהתיישן. הדת הממסדית היא מקום שבו עולה מדי דור או שניים הפער והמתח בין תכנים ומסורות ותיקים ומוכרים לבין עליית גישה חדשה ושונה מהם. והקושי שנוצר הוא הקושי להכיל בה בעת את הכבוד והערך למה שעיצב את העולם הדתי עד כה, לשמר את המסורת, לבין הכלה והטמעה של גישה חדשה שתואמת יותר לצורכי הדור. וזאת כמובן מתוך החשש שאותה חדשנות מכילה לפעמים תכנים פסולים מכל מיני סיבות. אבל למעשה היא עשויה להיות פעמים רבות דווקא התרופה המתאימה לצורכי ההווה. ואני מצטט שוב: במהלך שנותיי היו לי מפגשים רבים עם הרבה אנשים רציניים, חייתי זמן רב בקרב המבוגרים, הכרתי אותם באופן אישי מקרוב, והיכרות זו לא שיפרה את דעתי עליהם. בכל פעם שפגשתי אדם שנראה לי כבעל מחשבה צלולה, ערכתי את הניסוי של ציור מספר 1 שנסעתי עם עדי תמיד. כך ביקשתי לבדוק אם זהו אכן אדם בעל הבנה. אבל תמיד היו עונים לי, זה כובע. ומאז לא שבתי לדבר עם אדם זה על נחשי בוע או יערות בראשית או כוכבים. שוחחתי איתו על דברים הקרובים לליבו כמו משחק ברידג', גולף, פוליטיקה ועניבות. והמבוגרים היו שבעי רצון ביותר על שפגשו אדם פיקח כמותי. כמובן שהציטוט הזה הוא אירוני. והוא מדבר על כך שאנשים לא מסוגלים לחזור לתכנים הפשוטים יותר. רבי נחמן מברסלב מהווה דוגמה ייחודית ויהודית לנסיך קטן, כנינו המיוחס של מייסד תנועת החסידות הבעל שם טוב, שבא להפיח רוח חיים חדשה בחיי הדת ביהדות אירופה הדבויה. רבי נחמן אכן מעולם לא הזדקן, הוא הלך לעולמו בטרם מלאו לו 40 שנה, אבל גם בחייו הוא נחשב לחדשן ומהפכן וגרר התנגדויות רבות נגדו, אפילו בקרב תנועת החסידות עצמה. ותורתו החדשנית זוכה כיום לעדנה ומדברת מכל מיני סיבות אל ליבם של אנשים רבים בדורנו. וכך כותב רבי נחמן, היום בקולו תשמעו, כך כתוב בפסוק בתהילים, זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, וכן בעבודתו יתברך, דיינו בתחום הרוחני, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, אם אתה חושב רק על הרגע, אתה מקל על עצמך ומסגל לעצמך את האפשרות להשקיע את המקסימום בלי לחשוב יותר מדי על הקושי שיהיה בהמשך. וכך אתה חי מיום ליום. וגם מצד שני של המטבע, על ידי הריכוז בהיום, שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לומר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, מסכם רבי נחמן, היום דווקא והבן. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, אתה לא יכול לחשוב מיום ליום, הן מצד הקושי שאתה מדמיין לעצמך, את הקושי להתמיד לאורך זמן, והן בתור שיטה להתמודד עם הדחיינות, מפני שאתה מבין שכל יום הוא עולם בפני עצמו, ולכן זה לא יעזור שתתחיל מחר, כי התפקיד שלך הוא להתמקד בהיום. תלמידו הגדול של רבי נחמן, רבי נתן, כותב בספרו ומוסיף על הדברים הללו, מה שראיתי ושמעתי מפי רבינו בעצמו כמה פעמים שהיה חי חיות חדש בכל פעם כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלו כי התפאר שהוא זקן מאוד, זאת אומרת ההשגות שלו גדולות מאוד ועדיין הוא יניק מאוד, זאת אומרת כמו תינוק ולא התחיל עדיין לחיות כלל. כי זה עיקר החיים, כשמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל, וכמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום ודרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכמו שכתוב, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, ודרשו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. ומספר רבי נתן, כמו שראיתי מרבינו, פעמים אין מספר, שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגילה תורה נפלאה אשר לא נשמע כזאת כדרכו. ואחר כך, בשעה שאחריה, ראינו אותו שרוי בצער הגדול וכמה פעמים פירש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב שהוא מצטער מאוד איך זוכין להיות יהודי, כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם. זאת אומרת, על ידי סגנון חיים כזה שאתה חי את היום, אתה לא מזדקן, אתה מתחיל כל יום מחדש, ממילא אתה גם מנצל כל יום מחדש, ואתה גם לא נשבר לנוכח העבודה וההתמדה שנדרשת בעתיד, ואתה גם לא דוחה, לא דוחה שום דבר. ולכן, על ידי שאתה מתחיל כל פעם מחדש, מילא זה כאילו נדמה שמה שעשית עד היום הוא כאילו לא נחשב בכלל. כי כל פעם מתחילים מחדש ושואפים להשגות חדשות לגמרי. וזה עיקר החיות, מסכם רבי נתן, באמת, כשזוכין להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך. והעיקר עבודת השם, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של הסיטרא אחרא, שלא תזקן עבודתו אצלו, חס ושלום, וכמו שהזהיר רבינו, ואמר שאסור להיות זקן, הן צדיק זקן, הן חסיד זקן, זקן אינו טוב. זאת אומרת, זו הביקורת שמתבטאת כלפי אותם מבוגרים שלא יכלו לפענח את הציורים, לא יכלו להסתגל ליצירתיות פשוטה וחדשה. הם היו שקועים בעניינים שלהם, בשגרה שלהם, בפוליטיקה ובעניבות, וזה מה שמלמד אותנו רבי נחמן מברסלב את המסר הזה, שעל ידי שאתה לא מזדקן, על ידי שאתה מוכן להתחיל כל יום מחדש, אתה שומר על עצמך רענן ופתוח לחידושים, לתבניות חשיבה חדשות, לסגנונות עבודה חדשים, ועל ידי זה אתה יכול להשיג דרגות חדשות בכל פעם. נעבור לפרק 2. בפרק הזה עולות מספר תובנות ואני רוצה לדון בהן בקצרה. הוא מספר כך: חייתי בבדידות בלי שתהיה לי נפש אחת לשוחח עמה מלב אל לב. הבדידות אינה תלויה במקום או במספר האנשים שמקיפים אותנו, אלא היא בעיקר תלויה בתחושה סובייקטיבית, תחושה שחוקרי זמננו מכנים אותה בין השאר היות מובן. הרצון להיות מובן זה מרכיב חשוב למשל במערכות יחסים. שנדור פרנצי, אחד מאבות התיאוריה הפסיכואנליטית, כותב שניתן, ואני מצטט, לשאת את הלבד רק כאשר לעולם אין חשים נטושים לגמרי, והוא מוסיף, בדידות ממשית מוחלטת שאין בה אפילו תקווה להיות מובן בידי הסביבה החיצונית ולהיעזר בה, היא בלתי נסבלת. זאת אומרת, הבעיה של הבדידות וההיות מובן בעולם היא בעיה קיומית ורדיקלית ממש בחיינו. בפרק 17 הנסיך חוזר לנקודה הזו והוא כותב כך: היכן בני האדם, פתח הנסיך הקטן שוב בדברים, קצת בודד להיות במדבר. בודד גם להיות בין בני אדם, ענה הנחש. הנסיך הקטן הביט בו ממושכות. רבי אברהם בן הרמב״ם למשל עסק רבות בסוגיית ההתבודדות, הוא ראה אותה ככלי מרכזי מאוד בהשגת דרגות רוחניות, הוא מפרש פרשיות רבות בתורה ובספרי הנביאים על כך שהדרגות הרוחניות שהשיגו האבות והנביאים הגיעו להן על ידי התבודדות, והוא מגדיר את ההתבודדות על דרגותיה השונות ומעלותיה. זאת אומרת, יש התבודדות שמנתקת אותך לגמרי מהחברה, יש התבודדות שהיא רק פנימית, יש התבודדות שמשתמשת גם בעזרים חיצוניים. הנסיך הקטן מבין מעצמו באופן אינטואיטיבי את כוונת הציורים. הציורים שעליהם דיברנו בפרק 1, ציור הנחש שבלה את הפיל שנראה לאנשים כציור של כובע. הנסיך יודע שאין זה סתם כובע אלא פיל שנבלה בשלמותו על ידי נחש. לכן גם בהמשך הפרק הנסיך שבע רצון מציור התיבה שבתוכה נמצאת הכבשה, אותה הוא ביקש שיציירו עבורו. מה הקשר בין הדברים? ייתכן שהקשר העמוק בין הדברים טמון בכך שהחיצוניות, כפי שמלמד אותנו הנסיך, אינה מוקד ההתרחשות, אלא דווקא הפנימיות. קל לחשוב למשל שהבדידות תיעלם על ידי שנהיה בחברת בני אדם, נהיה פשוט מוקפים באנשים, נשתמש בעזרים חיצוניים, אבל למעשה ללא נפש, ללא נוכחות נפשית של הזולת, שתבין לרחשי ליבנו, אנחנו נשאר בודדים גם אם נהיה מוקפים בהמון רב. היכולת לחדור להבנה הזו היא המאפשרת לנסיך לראות את הכבשה בציור של התיבה. הנסיך ביקש ממנו לצייר לו כבשה, אבל הוא צייר לו קופסה ואמר לו, בתוך הקופסה רואים את הכבשה. ואני מצטט, לאחר זאת פגה סבלנותי, והיה עליי לשוב בדחיפות לפירוק המנוע. שרבטתי את הציור הזה והסברתי לו, זו תיבה. הכבשה שביקשת נמצאת בתוכה. להפתעתי, אורו פניו של שופטי הצעיר, זאת אומרת הנסיך, והוא אמר, זה בדיוק מה שרציתי. אם כן, המסר שתחושת הבדידות למשל לא תיפטר ולא תיעלם על ידי נוכחות חיצונית של אנשים סביבנו, אלא דווקא על ידי משהו שיחדור לפנימיות שלנו, זה מה שכביכול מאפשר לנסיך לראות את הכבשה שכאילו נמצאת בתוך הקופסה שציירו לו. בואו נראה למשל את סוגיית התפילה. סוגיית התפילה ממחישה את הבעייתיות של פנימיות לעומת חיצוניות. כפי שהתחלתי לדבר על הנקודה הזו ביחס לתחושת הבדידות. כאשר אדם מתפלל ועוצם את עיניו וקורא מתוך הסידור את נוסח התפילה, מתוך אמונה, חוויה, הבנה שהקדוש ברוך הוא מאזין אמנם לתפילתו, והוא עצמו כעת עומד לפניו בתפילתו. העמידה הזו בפני המלך, בפני בורא עולם, מעצבת הלכות רבות בהלכות תפילה, כמו למשל הביגוד הנדרש לתפילה. וכעת בואו נשאל את עצמנו, אנחנו דנים כעת בשאלה של פנימיות לעומת חיצוניות. האם קל יותר להתפלל בפני דמות מוחשית, אליל או פסל כלשהו? שוב, בהתחבר לדברים שדיברנו מקודם, האם למשל על ידי שנהיה מוקפים בחברת אנשים נסלק את תחושת הבדידות מאיתנו? או שמה, האמונה הפנימית יכולה להעניק עומק נפשי לתפילה ששום דמות מוחשית לא תוכל להעניק לה. הנסיך שבע רצון מציור התיבה שבתוכה כאילו נמצאת הכבשה, יותר מאשר ציור של הכבשה עצמה. הראייה החלקית של הכבשה, זאת אומרת הראייה של הקופסה שבתוכה נמצאת הכבשה, נובעת מאמונה שהיא כביכול אכן נמצאת שם בתוך התיבה, וזה מעניק לו סיפוק ומסביע את רצונו הרבה יותר מציור של כבשה ממשית. אותו דבר בהלכות תפילה, כאשר ביהדות אנחנו לא מתפללים למול דמות מוחשית, ואז לפעמים באמת מתעוררת השאלה, מתעורר הקושי, האם קל לכוון בתפילה כאשר אתה רק מאמין שאתה מדבר לבורא עולם, אבל אתה לא רואה אותו ולא ממש יכול להרגיש אותו. אבל כפי ששאלת הבדידות אינה נפטרת על ידי סתם כך להסתובב בין אנשים, אלא דווקא על ידי למצוא מישהו שחודר ללב שלך, שאתה מרגיש שמבין אותך, אותו דבר העומק של היכולת להתחבר לתפילה, בדומה למשל של ציור הכבשה, זה דווקא כאשר אתה יכול לצייר את זה בעיני רוחך, כאשר זה חודר לפנימיות שלך. בואו נעבור לפרק 3. הפרק הזה מתחיל להפגיש אותנו עם עולמו של הנסיך הקטן. וכך הוא נשאל הנסיך, אם כך גם אתה באת מהשמיים, איזו הפלנטה שלך? כך התבהרה לי פיסה קטנה מן המסתורין של הווייתו. מיירתי לשאול אותו, אתה בא מפלנטה אחרת? אבל הוא לא השיב, הוא הניד בראשו לאט בלי להעתיק את מבטו מן המטוס. לבטח לא באת ממקום מאוד רחוק. איש קטן, מניין אתה בא? מהו אותו מקום בו אני גר שעליו אתה מדבר? היכן בכוונתך לשמור את הכבשה? אחרי שקט מאוהר הוא ענה, מה שטוב בקופסה שנתת לי הוא שבלילות היא יכולה לשמש לכבשה בית. אכן כך, ואם תהיה טוב אתן לך גם חבל כדי שתוכל לקשור את הכבשה במשך היום, וגם עמוד שתוכל לקשור אותה אליו. הנסיך הקטן נחרד מן ההצעה, לקשור אותה? איזה רעיון משונה. אבל אם לא תקשור אותה, אמרתי, היא תתעה להיכן שהוא ותלך לאיבוד. חברי פחץ שוב בצחוק מתגלגל, אבל לאן אתה חושב שהיא תלך? לכל מקום, ישר, קדימה. אז ענה הנסיך הקטן בכובד ראש, זה לא חשוב, במקום בו אני גר הכל מאוד קטן. וקצת בעצב הוסיף, ישר, קדימה, אי אפשר להגיע מאוד רחוק. הנסיך מגלה לנו אם כן, כי הוא מגיע מעולם אחר אבל זעיר, כזה שאין לה כבשה משוחררת לאן לברוח בו. מדוע עולמו של הנסיך הוא כה קטן וזעיר? האם הוא מרמז לנו שהוא הוגבל בחוקיות נוקשת, ומשום כך הכבשה העליזה שלו לא תוכל לברוח הרחק אפילו אם היא תרצה בכך? קשירת הכבשה מחרידה אותו, וזאת מפני שהיא אמורה לקרוא דרור ליצר החיים שלה. אולם גם כאשר היא משוחררת, אין ביכולתה להתרחק הרבה. עולמו של המחבר מתחיל אם כן להזדהות עם עולמו של הנסיך. שניהם דוקאו בידי כוחות חזקים מהם, האחד על ידי המבוגרים, ואילו הנסיך עדיין לא מגלה לנו מי מגביל את עולמו. האם זהו יכול להיות משל על נקודת הבחירה? יש בנו רצון לבחור בכל שלב של חיינו, להרגיש שאומנם אנחנו מעצבים את חיינו במו ידינו, אבל האם אומנם טווח הבחירה גדול דיו כדי לאפשר לנו את זה? הכבשה משוחררת, אבל היא לא תוכל לרוץ אל מעבר לגבולות הפלנטה הקטנה של הנסיך. כך כל אדם מאמין, מחד גיסא בבחירה החופשית שמעניקה לו אחריות על מעשיו, אבל מאידך היא מוגבלת לכישורים, למשפחה, לתקופה, לאושר ולרווחה הכלכלית, לבריאות וכן הלאה לעוד משתנים רבים. הרב דסלר שעסק רבות בנקודה הזו של נקודת הבחירה מסביר זאת כך. כששני עמים נלחמים, המלחמה היא על נקודת הגבול שביניהם. כל שמאחורי נקודת העמידה של צבא אחד הוא כולו תחת רשות אותו צבא, ואין שם שליטת המלחמה כלל, וכן בצבא השני. כלל זה אינו משתנה גם אם צבא אחד מנצח פעם בקרב ודוחק את השני לאחור, כי אזי בהתחדש הקרב תהיה המלחמה במקום בו הסתיים הקרב הקודם. אולם, אך ורק בו, בחזית, בנקודת ההתגוששות, כך הוא גם בעניין הבחירה. הבחירה של האדם מונחת בשדה הקרב של פגישת האמת שלו עם הדמיון. המלחמה שלו היא אך שם, אולם רוב מעשיו, אומר הרב דסלר, אינם תחת אש התותחנים. רוב מעשיו מונחים במדינה האדירה המסתרת מאחורי צבא הלוחמים, במקום בו אין האמת והשקר נפגשים כלל. כי יש הרבה מן האמת שאדם מחונך לעשות ולא יעלה על דעתו לשנות. וכן הרבה מן השקר והרע שהוא אינו מודע כלל לכך שאינם ראויים, נמצא. שאין החינוך משנה את עצם עניין הבחירה. החינוך משנה את מיקום נקודת הבחירה. לכל אדם היכולת להבחין בין אמת ושקר במקום עומדו, ובמקום הזה עליו להיאבק ללא חת, ואין משנה כלל מהו מקום עומדו. כי כוח הכרת האמת הוא עבודתו של אדם בכל אשר יוצב. לעתים, מקום בחירתו משתנה בשל בחירות קודמות, אשר על ידי ניצחונו בהם או תבוסתו, הוזזה נקודת הבחירה למעלה או למטה. אולם אם כך ואם כך, קיימת נקודת בחירה, והיא עומדת לכל אחד באשר הוא. מן השמיים נקבע לו מקום עומדו הראשוני. כל אדם נולד בסביבה מסוימת, למשפחה מסוימת, בתקופה מסוימת, אז זה תנאים נקודת. שמעצבים את נקודת הבחירה הראשונית שלו, אומר הרב דסלר, אולם על בחירות שגויות, חוזרות ונשנות, אחראי האדם, לגבי הרע אשר נתחנך בו האדם, הרי הוא כתינוק שנשבע, והוא לא יענש כלל על מה שגרם, אלא על מה שגרם לעצמו. זאת אומרת, אומר הרב דסלר, עלינו לשים לב שגם האמונה בבחירה חופשית, מכירה בכך שלמעשה, בכל שלב בחיים, ביחס לכל נושא ולכל תחום, יש לנו נקודת בחירה. זאת אומרת, יש נקודה מסוימת שבה אנחנו יכולים לבחור בין טוב לבין רע. אבל יש המון שטחים כבושים לכאן או לכאן. זאת אומרת, המון שטחים ששייכים לטוב והמון שטחים ששייכים לרע. וזה המשל של הכבשה שאומנם יכולה לרוץ, אבל היא רצה על פני כוכב קטן מאוד. היא לא יכולה לברוח הרחק. כי נקודת הבחירה היא תמיד קשורה לאיזשהו מאבק מקומי, זמני, בין הטוב ובין הרע. וכך, לאט לאט, על ידי בחירות חוזרות ונשנות, האדם מזיז לאט לאט את נקודת הבחירה לכאן או לכאן. אבל אף פעם הבחירה איננה מקיפה את כל המציאות של חיינו. בואו נמשיך לפרק הבא, פרק 4, שמדבר על נקודה מאוד מרתקת שגם כן עוסקת בהקשר לדברים שהזכרתי מקודם, לפער שבין פנימיות וחיצוניות. ובפרק הזה אנחנו נפגשים עם הנושא של יוקרה, יוקרת הרעיון ויוקרת הדובר. זאת אומרת, עד כמה החיצוניות והיוקרה שיש לדברים או לאנשים מסוימים משפיעה על התכנים והאמיתות שאנחנו נקבל ונאמין בהם. הפרק מתאר כיצד גם כאשר מוצג בפנינו מידע מהימן, הוא אינו מתקבל אם מוסר המידע איננו מספיק יוקרתי בעינינו. ויליאם ג'יימס במאמרו הרצון להאמין מגדיר זאת כך, ואני מצטט: כפי שחשמלאים מדברים על חוט חי ומת, הבה נדבר על כל השערה כחיה או מתה. השערה חיה היא השערה המצטיירת בעינינו כאפשרות ממשית. אם אבקש מכם להאמין במהדי, המשיח האסלאמי, הרעיון לא יחשמל אתכם, הוא מסרב להטיז ניצוצות של אמינות. בתור השערה הוא מת לחלוטין, אבל ההשערה הזו היא בהחלט אחת מן האפשרויות העולות בדעתו של בן ערב. מבחינתו היא חיה. מכאן אנו למדים, אומר ג'יימס, שחיותה של השערה אינה תכונה התבועה בה, אלא דבר מה נקבע על פי יחסו של הפרט החושב עליה. היא נמדדת על פי נכונותו לפעול. כאשר השערה הניחנת בחיות מרבית מסוגלת להניע לפעולה נחרצת, מעשית, היא נחשבת לאמונה. אבל נטייה כלשהי לאמונה נמצאת בכל מקום שבו קיימת עצם הנכונות לפעול. ג'יימס מנסה להראות את הקשר ההדוק שיש בין הלב לשכל, קשר שבא לידי ביטוי בשיפוט השכלי בכלל ובאמונה הדתית בפרט. והוא אומר כך: רק בהשערותינו המתות מלכתחילה, אין טבעינו הרצוני מסוגל להפיח רוח חיים. אבל מה שהמית אותן לדידינו הוא מלכתחילה ברוב המקרים ההתנגדות של טבעינו הרצוני. מה שמטיז בעינינו ניצוצות ומדליק את מחסן התחמושת של אמונתנו אינו התובנה האינטלקטואלית, אלא יוקרתן של הדעות הללו. אצל 999 מבין כל 1,000 מאיתנו, התבונה באה על סיפוקה אם ביכולתה למצוא טיעונים אחדים שאפשר לדקלמם במקרה שהזולת מבקר את תמימותנו. אמונתנו היא אמונה באמונתו של מישהו אחר, וזה המצב דווקא בעניינים החשובים ביותר. ככלל, איננו מאמינים בעובדות ובתיאוריות שאין לנו צורך בהן. טבענו הלא אינטלקטואלי משפיע איפה בעליל על תפיסותינו. קיימות נטיות רגשיות ורציות הקודמות לאמונה. זאת אומרת, אם ניקח למשל את השאלה, האם הקורונה זה קונספירציה או מגיפה אמיתית? האם החיסונים לקורונה בטוחים או מסוכנים? אומר ג'יימס, רוב האנשים שבוחרים צעד לכאן או לכאן, זה לא משפני שהם מומחים לחיסונים, ולא מפני שהם למדו רפואה, ולא מפני שהם יודעים על מחקרים שאתה במקרה לא יודע. לא. כל אדם יש לו איזושהי נטייה רגשית, איזושהי יוקרה של דעה שבה הוא בוחר מלכתחילה, ועל פי זה הוא גם מסתמך בהמשך על נתונים אמפיריים, נתונים אובייקטיביים. אבל למעשה הצעד הראשון, הבחירה של צעד במה להאמין, האם החיסון בטוח או לא, האם הקורונה אמיתית או לא, זוהי בחירה רגשית, בחירה של אמונה שמשפיעים עליה דברים וסיבות שאינם רציונליות, אינם אמפיריות, אינם אינטלקטואליות. חוקרי המוח בזמננו מהשישים מפעם את הנקודה הזו. ניסויים שנערכו בעשורים האחרונים העלו את ההשערה שהחלטות מתקבלות במוח עוד לפני שאנחנו מודעים לכך, וכי תחושת הבחירה מופיעה לאחר שההחלטה התקבלה. כך אומר יואב מטוב בתערוכה Mind the Brain. ובכן, נחזור לנסיך הקטן שמספר לנו סיפור. אסטרואיד זה נצפה רק פעם אחת דרך הטלסקופ. היה זה בשנת 1909 על ידי תוכן אסטרונום טורקי. לאחר שגילה את תגליתו, הציג אותה האסטרונום הטורקי בפני הקונגרס האסטרונומי הבינלאומי בתצוגה מרשימה. אבל איש לא האזין לדבריו, כי היה לבוש בתלבושת טורקית. כאלה הם המבוגרים. למזלו של אסטרואיד B612, חוקק השליט הטורקי חוק המחייבת נתינה, ויהרג ובל יעבור ללבוש בגדים אירופאים. ב-1920 שב התוכן הטורקי והציג את תגליתו. הפעם הוא היה לבוש בסגנון אלגנטי, והכל קיבלו את חוות דעתו. בואו ניקח למשל את מלאכת המשכן. במלאכת המשכן ועבודתו אנחנו פוגשים את החשיבות העליונה שהתורה נתנה ליופי ולשלמות החיצונית. המשכן וכליו נבנו בדיוק מרבי, מהעצים והמתכות המשובחות ביותר. גם בגדי הכהונה נתפרו ונהרגו באותו אופן. כהן בעל מום לא יכול היה לשרת במשכן, וכן קורבן בעל מום לא יכול היה להיות מוקרב על גבי המזבח. הכהן הגדול היה צריך להיות הגדול מאחיו בנוי, בכוח ובעושר. כך כותב הרמב״ם. בגדי כהונה מצוותם שיהיו חדשים ונעים, היו מטושטשים או מקוראים או ארוכים יתר על מידתו, או קצרים פחות ממידתו, עבודתו פסולה. כל כהן שיש בו מום לא ייכנס למקדש. מרצפים את כל העזרה באבנים יקרות ומפארים אותו ומייפים כפי כוחן. אם יכולים לטוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זה מצווה. כל אבן שנפגמה, הרי זו פסולה. דברי הרמב״ם ממחישים עד כמה החמירה והחשיבה התורה את היופי החיצוני במשכן ובמקדש. כיוצא בזה אנחנו מוצאים גם בימינו לגבי תלמידי חכמים ובתי כנסיות, כפי שפסק הרמב״ם, מלבוש תלמיד חכם מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו קטם או שמנונית, ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג משוגעים, ולא יכפוף קומתו כבעלי חטוטרת, ובשולחן ערוך נפסק, אין בונים בית הכנסת אלא בגובהה של עיר ומגביעין אותו עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שנאמר לרומם את בית אלוקינו. וכך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו המספיק לעובדי השם בשער הפרישות. מה שציווה השם בעניין בגדי כהן גדול, שיהיו עשויים זהב ומשובצים הרגליות ואבנים טובות, ושואל רבי אברהם, כלום לא הפכה של פרישות היא? איפה נעלמה הפרישות? והתירוץ לקושייה זו הוא, כי כוונת תפארתם של בגדים אלו היא להפיל את אימת הדרו על כל רועיו מקרב ההמון, כמו שנאמר, כי האדם יראה לעיניים. זאת אומרת, הטבע האנושי מתייחס לחיצוניות. יש השפעה ליוקרה החיצונית, האם נקבל את התכנים? גם אביו של רבי אברהם הרמב״ם כותב במורה הנבוכים על המשכן והכהנים, הבית שנרות דולקים בו תמיד והוא מוסתר בפרוכת, יש לו בנפש רגש גדול. וכבר ידעת הדגשת התורה את הדעה על רוממות המקדש ויראתו, כדי שתהיה לאדם התפעלות שפלות הרוח והכניעה בעת ראייתו. שאין האדם מכובד אצל ההמון בצורתו האמיתית, אלא בשלמות עבריו ויופי בגדיו. והמטרה, מסכם הרמב״ם, רוממות שתהה לבית הזה ומשרתיו אצל הכל. אם כן, לפי דברי הרמב״ם ובנו לכאורה נראה שהתפארת, זאת אומרת היופי החיצוני שהיה במשכן ובמקדש ובבגדי הכהונה, איננה תכלית אומנותית בפני עצמה, אלא זה כלי בשירותו של הכבוד, זאת אומרת בשירותו של התוכן הפנימי הרוחני שהיה במשכן ובמקדש. כפי שנאמר על בצלל שבנה את המשכן וימלא אותו רוח אלוקים. זאת אומרת שהבנייה התרכזה לא רק במלאכת האומנות המפוארת, אלא גם בתוכן הרוחני שנוצק לתוכה. ומשום כך גם בתי כנסת ותלמידי חכמים בכל הדורות צריכים להיות מפוארים מחמת אותו עיקרון של שלמות הכבוד והתפארת, שלא ייווצר פער בין הכבוד שהוא התוכן הרוחני שלהם לבין התפיסה האנושית החושית שלנו אותם, מפני שכל פגיעה קלה בתפארת שלהם, בחיצוניות, ביוקרה, ביופי, תגרור בהכרח בעקבותיה הטיה שתקשה עלינו לכבד אותם כראוי, ובכך יחסר לנו מאותו כבוד, מאותו תוכן רוחני פנימי שהיינו יכולים להתחבר אליו ואל המשמעות שאותה הוא מייצג. רבי נחמן מברסלב הולך צעד אחד קדימה, והוא מביא בשם הזוהר שבמקדש היו ציורים של סיפורי התנ״ך, של מעשה בראשית. וכך הוא כותב, מחמת שהיה שם דברים נעים, על כן המשיך לשם קדושתו התברך. אצל רבי נחמן לתפארת, זאת אומרת ליופי החיצוני, שמעניק יוקרה לנושא או לדבר, יש מקום חיובי לכשעצמו. עד כדי כך שהיא זו שאפשרה לקדושה העליונה, לפי רבי נחמן, לשכון במקדש ובכליו, והיא לא רק משרתת את הכבוד הרוחני. אבל איך אפשר באמת להבין את הנקודה הזו, מפני שאומנם הטבע האנושי באמת מושפע מהחיצוניות, אבל למה באמת התורה כל כך נתנה לזה מקום חשוב, בפרט במלאכת המשכן כפי שראינו? בחקר החוויה הדתית נהוג להבחין כיום בין הרציונל לבין החוויה, ואני מצטט מספר הקדושה. וכך הוא כותב, במרץ ובכישרון הראויים כמעט להערכה, עוצמים את העיניים בפני ייחודה הסגולי של החוויה הדתית, ייחוד שחותמו ניכר אף בגילויי הפרימיטיביים ביותר. אם יש בכלל תחום כלשהו בין תחומי החוויה האנושית הניכר בייחוד הסגולי המיוחד לא בלבד, הרי זה תחום החוויה הדתית. הדת איננה מתמצא בטיעוני הרציונליים. מהי כן החוויה הדתית? אז הוא אומר כך, רטט דומה מושפל רוח של בריאה נעלמת דום בפני, ובכן בפני מה? בפני הסוד הניסה מעל הבריאה כולה ואפוף מסתורין לאין פשר. טיבו החיובי של המסתורין נחווה רק בצורה רגשית טהורה. הציטוט הזה רומז לנו על פתח להבנת העניין בכך שהרגש האנושי, הרגש שמתייחס לחיצוניות, ליופי, איננו חולשה של הטיית חשיבה, אלא להפך, הרגש הזה מבטא את השלמות של החוויה האנושית שאיננה רק שכלית, אלא גם רגשית. המכלול של התפארת והכבוד במשכן איננו רק מונע הטיות חשיבה, כפי שנראה אולי מדברי הרמב״ם ובנו, שאנשים לא יכבדו את המשכן אם הוא לא יהיה מספיק יפה, אלא הוא למעשה בעל פעולה חיובית עצמאית שנועדה לאפשר לחוות את השראת השכינה במקדש כחוויה שלמה, חוויה שכוללת שכל ורגש ולא חוויה חלקית בלבד. הצורך בפאר וביופי החיצוני אינו צורך שנובע רק מחולשה אנושית, אלא זהו צורך של שלמות האמונה כחוויה אנושית הפונה הן אל השכל והן אל הרגש. משום כך, מקומה של האומנות בחיי הדת צריך לכאורה להיות באופן עקרוני, מקום כזה שימלא את הצד הרגשי והחווייתי של האדם כאדם מאמין, מפני שאם לא כן, הרי שהאמונה והדת יתפסו אצלו רק את הצד השכלי, ובכך תחסר לו שלמות החוויה הדתית, שאת המודל המשולב שלה ניתן להסיק על פי המקורות שהבאתי ממעמד הר סיני ובניית המשכן שכללו גם חווייתיות. בהר סיני היו קולות וברקים, במשכן היה יופי, וזוהי החוויה האנושית. כפי שמסכם זאת הרב סולובייצ'יק בספרו איש ההלכה. כפי שתודעת המציאות בכלל והישות האנוכית בפרט אינן עוסקות בהכרעות הגיוניות, אלא מהוות עצם מהותו הרוחנית של האדם, כך גם חוויית האלוה, כולה מקורית, ראשית ואחרית מציאותו של האדם, מה שאי אפשר לשכל השאנן, אפשר ואפשר לחוויית תפוסת שער ולשאיפה כבירת עונים ורבת כוח, הרגשת גילוי פתאומי של עובדה בלתי ממוצעת בתוך תודעת המציאות. צריך להמשיך לנקודה נוספת בפרק הזה, נקודה שמעלה שאלה מרתקת ונוספת. מה בעצם מגדיר אותנו? לפי מה אנחנו קובעים את הזהות שלנו? האמנם ייתכן שדווקא דברים קטנים וחסרי משמעות לכאורה, מעשים של יום יום, הם אלו שמגדירים את מהותנו הפנימית? ואני מצטט מדברי הנסיך. מבוגרים אוהבים ספרות. כשאתה מספר להם, שיש לך חבר חדש, לעולם לא ישאלו אותך על דברים שבמהות, ושוב, הכתיבה שלו היא אירונית. הם לא ישאלו מה צליל קולו, איזה משחקים אהובים עליו, האם הוא אוסף פרפרים? תחת זאת ישאלו בין כמה הוא, כמה אחים יש לו, מה משקלו, כמה כסף מסתכר אביו. רק בדרך זו נדמה להם שהם מכירים אותו. אם תאמרו למבוגרים, ראיתי בית יפה בנוי מלבנים אדמוניות ולא פרחי גרניום בחלונות, ויונים על הגג. הם לא יוכלו לשוות בעיניהם את הבית כלל. יש לומר להם, ראיתי בית שמחירו 100 מיליון פרנק, והם התפעלו, הו איזה יופי. בדברי חזל מופיעה השאלה ששאלו חכמים לפעמים אחד את השני, מה אני לחיי העולם הבא? זאת אומרת, איך אני יודע מה הדרגה הרוחנית האמיתית שלי? האם אני אזכה לחיי העולם הבא? והתשובה שניתנה בדברי חז"ל לשאלה החמורה הזו נענתה על סמך מעשים קטנים, מעשים שלא היינו בהכרח מעניקים להם משמעות כל כך גדולה, ולפי דברי חז"ל דווקא המעשים הקטנים הללו הם אלו שמעידים על הפנימיות הנסתרת של האדם. הרמב״ם מוכיח מהגמרא הזו ש מעשה אחד שלם הוא העיקר, הוא זה שמגדיר אותנו. וכך הוא כותב, מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצווה מן תרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, הנה זכה לחיי עולם הבא. זאת אומרת, לכן הקדוש ברוך הוא, כפי שאומרת הגמרא, הרבה לנו תורה ומצוות, כי אחת מהם בוודאי יעשה אותה האדם בשלמות, ועל ידה, דווקא על ידי המצווה הזו, על ידי המעשה הבודד הזה שהוא עשה בשלמות, על ידי זה הוא יזכה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, מעשה קטן אחד הוא עדיף על פני מצוות רבות שחסר בשלמות הפנימית שלהם. מהר"ל מפראג לעומת זאת חולק על הרמב״ם ואומר שוודאי שאדם לא קובע את הדרגה הרוחנית שלו ולא זוכה לחיי העולם הבא על סמך מעשה אחד, אלא שעל ידי שהאדם יכול להראות מעשה אחד שלם, מעשה אחד מושלם וטוב שהוא עשה, מזה היה יודע שהוא צדיק גמור בקיום כל המצוות. אם כן, מעשים קטנים של יום יום, כמו איסוף פרפרים, עליו מדבר הנסיך, או בתחום הדתי, נתינה הצדקה חד פעמית בצורה נדיבה במיוחד, אותה גמרא שעליה מדברים הרמב״ם והמהר"ל מפראג. מעשים כאלו הם המעשים שעשויים להגדיר את העומק הפנימיות והאישיות. פי כמה וכמה מהמעשים ההירואיים שזוכים לתמיכה ואהדה חברתית. בפסוקי הנביא עולה כי הצנה הלכת, זאת אומרת מעשים שאינם מתפרסמים כלל, הם המעשים העוצמתיים יותר ממעשים גדולים ונוראים כמו הקרבת קורבנות אדם והקרבת הבנים עבור האלים. רבינו יונה בספרו שערי תשובה מחדד את הנקודה הזו ואומר, כי ראוי לתת בחורי קורבן בעבור פשעי, והייתה התשובה עשות משפט ואהבת חסד, כי זה נבחר מהעולות והמנחות לקדם בו את השם על חסדיו. והצנע לכת זה עיקר קנייתך וחפיפתך לעבוד את השם בהצנע לכת, כי זה יורה על קנייתך שלא תחמוד כבוד על מעשיך הנכבדים. זאת אומרת שההכנעה האמיתית היא זו הנובעת מתוך פנימיות הנפש שמכירה את גדולת האל ואת חובותינו כלפיו, וזאת משום שהיא בין האדם לבין בוראו ללא נכחות זרה וללא שום כוונות נוספות. מה שאין כן מעשים חיצוניים, מעשים שניתן לצפות בהם, למשל הקרבת קורבנות שמינים, כדברי הנביא, הירצה השם באלפי אילים, ברבבות נחלי שמן. אלו מעשים שנעשים בנוכחות אנשים נוספים, ועלולה להתערב בהם כוונה זרה, כמו כבוד והתרברבות, בעוד שעיקר המטרה היא להכניע את הלב לפני הבורא. אם כן, האדם שליבו נשבר בקרבו ומחליט לשוב אל השם, משום כך הוא לא מחפש כבוד והערכה על מעשיו הטובים, ואז הוא מגיע לדרגה רוחנית גבוהה בהרבה לעומת אדם שהחליט להקריב את בנו למאכולת אש, מפני שייתכן שקל יותר להקריב, כך עולה מדברי הנביא, קל יותר להקריב אפילו את הבן הבכור, כאשר יש לכך עידוד והמרצה חברתית שדוחפים את האדם להתנהגות מסוימת בעקבות העוררות שהצופים מעוררים בו, בעקבות המוסכמות החברתיות שאומרות שלמשל בכדי לרצות את האלים יש להקריב לכבודם קורבן אדם, ומגלה לנו רבינו יונה שאם נתבונן נבין שהתכונות האנושיות ששואבות כוח ועוצמה מחיזוק חברתי שמאשר וממריץ את מעשינו, מרוקנות אפילו מעשה כה קיצוני וכה גדול כמו הקרבת הבן, הן מרוקנות אותו מתוכן וממשמעות פנימית, בעוד שהכבוד והערכה החברתית הם אלו שגורמים לנו לעשות מעשים כה גדולים, וכך אנחנו מפספסים את הכוונה, את השלמות של המעשה. ולכן דווקא במעשה שנעשה על ידי הכנעה פנימית שאינה זוכה להכרה חברתית ופומבית, והיא מתרחשת בנפשו של האדם פנימה, בעוד שאין לו שום כבוד ושום המרצה והנאה חיצונית, אלא להפך, הוא בורח מן הכבוד, והוא במסע פנימי שמביא אותו לאמת הפנימית ולהכרה העמוקה והאמיתית שלו, לכן אותו אדם לדברי הנביא, לפי דברי הנביא מיכה, הוא זה שמגיע לתכלית הטוב. בואו נמשיך לפרק 6. יום אחד אמרת לי, ראיתי את השקיעה 43 פעמים, ואחר כך הוספת, אתה יודע, כשמישהו מאוד עצוב הוא אוהב את השקיעות. אז היית עצוב? שאלתי, ביום של 43 השקיעות. למה באמת השקיעה קשורה לעצב? מעניין לצטט בהקשר הזה את שירו המפורסם של רבי אברהם אליהו קפלן, תלמיד סלבודקה שנפטר בצעירותו, שמדבר על השקיעה כמטאפורה לחייו. שקעה חמה, שקעה נפשי, בתהום רעיונות רב קיים. כי נלאיתי מלחומת מלחמתי עם הבשר והדם. ימים באים ימים חולפים, מבלי כחת ומבלי תת. אם לזאת קראת החיים, אמור לי אלי מה זה מת. מי יוכל לחיות ככה מבלי משים את כל זאת? האם לשכוח ולשמוח או לזכור ולבכות? החיייני אלי עד למחר, אולי אפתור את החלום. שקעה חמה, שקעה נפשי, אבים באים פנה היום. השקיעה משלבת יופי יחד עם אימה, מפני שהיא מסלמלת יותר מכל את מרוץ החיים ומחזוריות הזמן שהולך ואוזל. היופי והאימה, אם כן, כרוכים יחדיו ביופייה המפעים של השקיעה. בהקשר לזה, בפרק 15, הנסיך פוגש את הגיאוגרף שאומר לו, איננו רושמים פרחים. ושואל אותו הנסיך, מדוע לא? הפרח הוא הדבר היפה ביותר בכוכב שלי. איננו רושמים אותם, ענה הגיאוגרף, כי הם בני חלוף. מה פירוש בני חלוף? ספרי הגיאוגרפיה הם מדויקים ביותר מכל הספרים. תקפותה מתמידית. מאוד נדיר שהר מש ממקומו. מאוד נדיר שאוקיינוס מתרוקן ממים. אנחנו כותבים על דברים נצחיים. בפרק זה עומדים לאימות היפה לעומת הנצחי. לדעת הגיאוגרף, הפרח אינו חשוב מפני שהוא בר חלוף. לעומתו סבור הנסיך כמובן שהפרח שלו חשוב עד מאוד. הייחודיות והיופי של הפרח בעיניו נוטלים כל משמעות או חשיבות משאלת משך קיומו של הפרח. ייתכן דווקא שהנסיך מפנים שלמעשה לולי שהפרח היה בר חלוף, הוא גם לא היה ממילא יפה ונדיר כל כך. והנושא הזה ממשיך להתבהר בפרקים הבאים בספר, כפי שנראה כעת. פרק 17 מדבר על הענווה שהאדם צריך לרכוש לעומת עוצמת וגודל היקום, כפי שכתוב בתהילים, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו. זאת אומרת, מה החשיבות של אדם בודד מול הגודל של כל היוניברס. וכך אומר הנסיך, למעשה בני האדם תופסים שטח קטן מאוד מהכוכב. אם 2 מיליארד התושבים שמאכלסים את כוכב לכת ארץ יעמדו זקופים ויצטופפו קצת, כמו שעושים בעצרות עם, אפשר יהיה בקלות להכניס את כולם לכיכר ציבורית שאורכה 20 מייל ורוחבה 20 מייל. אפשר לצופף את האנושות כולה על הקטן שבאיי האוקיינוס השקט. אין לי ספק שהמבוגרים לא יאמינו לי, כי הם משווים ברוחם שהם תופסים חלל גדול. נדמה להם שהם חשובים כמו עצי באובב. תציעו להם לחשב את החישובים בעצמם. הם הרי מעריצים מספרים, וזה יניח את דעתם. ואז בפרק 7 הוא כותב כך. הנסיך מתלונן, אתה מדבר כמו מבוגרים. נחלמתי, אבל הוא המשיך ללא רחמים. אתה מבלבל הכל, אתה מערבב הכל. הוא היה אחוז חיימה והטיח את טלטליו הזהובים ברוח. אני מכיר פלנטה אחת שגר בה איש אחד אדום פנים. הוא מעולם לא הריח פרח, מעולם לא התבונן בכוכב. מעולם לא אהב אף אחד. מעולם לא עשה משהו בחייו מלבד לחבר מספרים. וכל היום הוא חזר ואמר בדיוק כמוך, אני עסוק בדברים חשובים. זה גרם לו להתנפח מרוב גאווה. אבל הוא לא בן אדם, אומר הנסיך. הוא פטריה. מה אם כן יותר חשוב בחיים? פרחים ומספרים. החיים הממשיים בעולם נראים כה קריטיים וכה מרכזיים, עד שלפעמים אנחנו חושבים למי יש זמן להגות בשאלות על קוצים ופרחים וכבשים כמו הנסיך. אבל למעשה ייתכן שדווקא התכנים האלו הם המרכזיים והמשמעותיים פי כמה. החפץ חיים למשל במשליו הרבים מתאר את הבלבול שאוחז באדם בעולם הזה שמונע ממנו לעסוק במה שחשוב. וכך במקום לצבור מעשים טובים שילוו אותו לעולם הבא, שישאירו חותם אמיתי בעולם, הוא צובר רכוש גשמי שישאר כאן בעולם הזה לאחר מותו. נעבור לפרק 10. הנסיך הקטן פייק, הוא הצטער על שהחמיץ את השקיעה, ועתה גם החל להתייגע. אין לי דבר לעשות כאן יותר, הוא אמר למלך, לכן אצל לדרכי. אל תלך, אמר המלך, ששמח שיש לו נתין, אל תלך, אמנה אותך לשר. איזה שר? שר המשפטים. אבל אין כאן אנשים לשפוט. אין לדעת, אמר המלך, תראה מערכתי סיור מקיף בתחומי ממשלתי. אני זקן מאוד, אין כאן מקום לקרקרה וההליכה מעייפת אותי. אבל אני כבר ראיתי, אמר הנסיך הקטן, וסובב את ראשו כדי להעיף שוב מבט בצדה השני של הפלנטה. גם בצד השני, אין נפש חיה. אם כך, תשפוט את עצמך, אמר המלך. זהו השיפוט הקשה מכל. יותר קשה לדון את עצמך מאשר לדון אחרים. אם תצליח בכך, אזי אתה איש חכם באמת ובתמים. אני יכול לדון את עצמי בכל מקום. אינני צריך לגור כאן. אם כן, יש בנו תשוקה לשלטון, אבל האם אמנם ניתן לשלוט באחרים? המלך מסיק שפקודותיו נשמעות רק כאשר הן הגיוניות, ורק אם התנאים בשלים לכך. מה שכמובן מעלה את התמיהה, האם במצב כזה ניתן בכלל לכנות אותן בשם פקודות? רבי נחמן מברסלב מדבר פעמים רבות בספריו על כך שאין לאדם ניסיון בחייו שעולה על כוחותיו. המלך של הנסיך אומר כך, אילו הייתי מצווה על גנרל להופף מפרח לפרח כמו פרפר, או לכתוב טרגדיה, או להפוך לציפור ימית, והגנרל היה ממרא את פי, במי מאיתנו האשמה, שאל המלך, בגנרל או בי עצמי? בך, ענה הנסיך הקטן נחרצות. מדויק, יש לדרוש מכל אחד רק דברים שביכולתו לבצע, המשיך המלך. סמכות תמונה קודם כל בהיגיון. אילו הייתי מצווה על אנשים להשליך עצמם למי הים, הם התמרדו נגדי. יש בכוחי לתבוע צייתנות משום שפקודותיי מתקבלות על הדעת, ומסקנתו של המלך לבסוף היא שעדיף לו לוותר על השליטה באחרים, ותחת זאת לנסות לשפוט את עצמו. והמשנה במסכת אבות באמת אומרת, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה בעצם המסקנה של המשנה? האם אפשר להגיע למקומו של השני? זאת אומרת, האם מה שהמשנה אומרת לא לדון את השני עד שתגיע למקומו זו עצה של יעילות, תחכה עד שתגיע למקומו, או שזו עצה של חוכמה, אל תדון אותו כי אתה לא יכול לעשות את זה. לא רק בגלל שלא כדאי. רבי נחמן מברסלב נדרש לשאלה הזו ומסיק שפירוש דברי המשנה הוא על פי הדרך הראשונה. הדרך של היעילות, זאת אומרת שאתה בכלל לא יכול לעולם להגיע למקומו של השני. וכך עצת המשנה היא למעשה עצה של יעילות. אל תנסה לבצע משימה שאינך מסוגל לבצעה. וזה קצת דומה למסקנה של המלך שאומר שבלאו הכי אתה לא יכול לתת לאנשים פקודות שאין ביכולתם לבצע. ולכן המסקנה היא שקודם כל עדיף לנסות לשפוט את עצמנו מאשר לשפוט את זולתנו. בפרק 11, כמו בפרק הקודם, עולה הנקודה הממשקישה את המבט הפנומנולוגי במפגש בין שני בני אדם. אנחנו לא פוגשים סתם אנשים אלא ממסגרים ומקטלגים אותם במבטנו, והפעולה הזו כבר תומנת בחובה שיפוטיות. כמו הטיות חשיבה שמאפיינות את השיפוט האינטואיטיבי במחקריהם המפורסמים, של זוכי פרס נובל כהנמן וטברסקי. בתורה אנחנו גם מוצאים את הדוגמאות להטיות חשיבה הללו, יהודה פוגש את תמר כלתו לאחר התעלמנותה, והיא מקוטלגת בעיניו כזונה על פי לבושה ומיקומה. כך גם אחי יוסף שיורדים למצרים, מקטלגים אותו כאיש אדוני הארץ, ולא מסוגלים לזהות את אחיהם שנמכר על ידם למצרים. וכך כותב הנסיך, בפלנטה השנייה גר אברבן, או, הנה מעריץ בא לשחרר את פניי, הכריז הרב רבן מרחוק כשראה את הנסיך הקטן מתקרב, כי בעיני רב רבן כל האחרים הם מעריצים. או, הנה נתין, קרא המלך כשהבחין בנסיך הקטן, והנסיך שאל בליבו, איך ייתכן שהוא מכיר אותי? הרי מעולם לא פגש בי קודם. הוא לא ידע שבשביל מלכים העולם הוא מקום פשוט. בעיניהם כל בני האדם הם נתינים. אם כן, גם אנחנו צריכים הרבה פעמים לשאול את עצמנו, בכל מיני אינטראקציות חברתיות, כיצד אנחנו מקטלגים את הזולת בו אנחנו פוגשים, מפני שקשה מאוד להיות במצב ניטרלי, ולשיפוט המוקדם הזה שכולל בתוכו המון דעות קדומות והמון שיפוט מקדים והנחות יסוד, זה כבר ממסגר את הזולת וקובע כיצד ננהג בו, ולכן עלינו לשים לב לנקודה הזו. פרק 14 עוסק באסתטיקה כערך מוסרי. הנסיך מגדיר את הטוב על פי פרמטרים של יופי. זה עיסוק יפה, ומאחר שהוא יפה, יש בו תועלת אמיתית. ראינו מקודם, כיצד רבי נחמן מברסלב מסביר שהיופי והאסתטיקה של המשכן הם אלו שאפשרו לשכינה לשרות בו. הנסיך פוגש את מדליק הפנסים והוא מוצא חן בעיניו מפני שהוא עוסק בדבר מה נוסף פרט לעצמו. אולם, חרף העובדה שמדליק הפנסים הוא פחות מגוחך מהמלך, מהרברבן, מאיש העסקים ומהשתיין, ישנה בעייתיות במעשיו שאינם טובים לכשעצום, אך מאופיינים בחוסר מודעות ופנימיות. הוא מדליק את הפנסים בהתאם להוראות, בקנאות, בדייקנות, ללא לאות, אבל הוא לא עוצר לרגע לחשוב האם יש שחר למעשיו, למי מועיל הדלקת וכיבוי הפנס ללא הרף, האם עבודתו תואמת לקצב סיבוב הכוכב המהיר, וכי יש טעם לקרוא ולחנות משך זמן של דקה אחת כיום או לילה? החזון איש למשל, ראה בתקופתו שמאבקי היישוב הישן בירושלים על ערכים כדוגמת איסור הלימוד בשפה העברית וקידושה של שפת היידיש במוסדות החינוך, שהם קרב שאינו מביא כבר לשום ניצחון, אולי להפך מפסדים ככה המון ילדים שלא יכולים להיכנס למוסדות הלימוד התורניים. כך כל אדם בחייו הפרטיים צריך לשים לב בכל תקופה, האם ישנו מתאם בין המציאות לבין מעשיו, בין החיצוניות האקטיבית לבין הפנימיות המתלווה לעשייה. הנסיך אומר על מדליק הפנסים, איש זהו היחיד מהם שיכול היה להיות ידידי, אבל הפלנטה שלו קטנה מדי, אין בה די מקום לשניים. הצמצום של מדליק הפנסים מונע בסופו של דבר את האפשרות לחיות איתו בצוותא. אמנם הוא עוסק במלאכה שמטרתה אלטרואיסטית ולא אגואיסטית, אבל חוסר האלימה בינה לבין המציאות מותיר אותו בגפו, ללא השארת מקום לאדם נוסף בעולמו. אם כן, הדרך היחידה ליציאה מעצמי והיכולת לעסוק בטובתו של הזולת, אינה רק תלויה בעשייה למען האחר, אלא גם ביכולת לזהות ולהתאים את אותה עשייה לתנאי השטח ולצרכיו האמיתיים של הזולת, וגם של עצמנו, כמו שכתוב בתהילים, אשרי משכיל אל דל. אנחנו נעצור פה, ועיונים נוספים בפרקים הנותרים מהספר יבואו בעזרת השם בפרק הבא. תודה על ההקשבה, וניפגש בפרקים הבאים.